הרב בני לאו.
הגענו לפרק ב' ולא דיברנו כמעט מילה על פרק א' מרוב מבוא שעשינו לירמיהו. אני מבקש עכשיו להיכנס אל קולו של הנביא. קולו של הנביא ירמיהו שאמרנו שמתחיל להתנבא בימי הרפורמה הגדולים של יאשיהו. וכשאנחנו פותחים את הפרק א' עם פרק ב', אנחנו צריכים להבין שיש פה איזשהו רגע מאוד מרגש. בפרק א' הוא מקבל את הבשורה שהנבואה שלו תהיה על הגויים. נבואה על הגויים זה אומר נבואה פוליטית. הוא לא הולך להיות נביא רק של תיקון פנימי בתוך בית יהודה או בתוך ענתות בביתו. הוא הולך להיות נביא שרואה מול עיניו תמונת עולם. הוא רואה נפילת ממלכות, הוא רואה עליית ממלכות, ובתוך זה הוא צריך לחוות את החוויה של לאן לוקח מלך יהודה את ההנהגה, האם הוא הולך להיות מלך עצמאי, אימפרטור, האם הוא נשאר כנוע לאשור, האם הוא הופך להיות מורד, האם הוא נאמן למצרים. הנבואה הפוליטית, נביא לגויים לתתיך, היא הנבואה שמניעה את ירמיהו, ובתוך הנבואה הזאת יש איזשהו פסקול שילווה את כל הנבואות שלו. נאמר בפרק של אתמול בפרק א', ראה, הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ ולהעביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. עכשיו שימו לב, זה כמו איזה קוד, זה כמו איזה כתב חידה. הוא שומע ירמיהו בתוך עולמו הפנימי הסוער של הנביא, הוא שומע את דבר השם אומר, אני שם אותך על הגויים ועל הממלכות, זאת אומרת, אתה הולך לראות תמונה עולמית שמה יקרה, יהיה איזושהי מהפכה, לנטוש, לנטוץ, להביד ולהרוס, אתה תראה איזושהי תמונת חורבן עולמית שתתרחש בעולם, אבל בסופו של דבר אתה גם תהיה זה שתתנבא על הבנייה והנטיעה, לבנות ולנטוע. הנביא לא מקבל תמונת מצב בהירה שאומרת בשנה זו וזו יאשיהו יעשה כך וכך, או בשנה זאת וזאת נבוכדנצר יעשה כך וכך. לא, הוא מקבל תמונה כוללת, הוא מקבל אם תרצו מפה עיוורת, שהמפה אומרת לא רק את הסיסמה הזאת, במפה הזאת אתה צריך לחוש ולראות את החורבן ואחר כך את הבניין. זאת הנבואה, ועכשיו הוא צריך לזהות בכל ימי חייו, בכל פרק היסטורי, האם זה מה שראיתי? האם זה המקל שראיתי? האם זאת התמונה שראיתי? וכשהוא לא בטוח בעולמו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה רואה ירמיהו? הוא אומר, מקל שקד אני רואה. היטבת לראות, אומר השם, כי שוקד אני על דברי לעשותו. זוהי נבואת הקדשה, שוקד אני על דברי לעשותו במובן הפשוט, שאומר, אכן, יש לי איזושהי כוונה לעמוד מאחורי הנבואה שלי, כמו שהשקד מבשר את ההתחדשות של הטבע, ככה אני אומר לך, היטבת לראות, הנבואה שלך היא לא רק נבואת תוכחה, אלא היא גם נבואת טוב. אתה רואה תמונה שבסופו של דבר מבשרת לבנות ולנטוע. זאת היא איזו פרשנות מאוד מעניינת, למקל שקד אני רואה, היטבת לראות. ואחר כך, במראה השני, הוא רואה סיר נפוח פניו מפני צפון. הוא רואה הרימה של שיחים, מה שאנחנו קוראים סירה קוצנית, שבהם משתמשים להברת אש, לבישול, להסקה, והוא רואה רוחות שמנשבות מן הצפון, שמגלגלות את הרימה הזאת. ליד השקד שמתאר את ההתרחשות של שוקד אני, אז פתאום הוא רואה מצפון, תיפתח הרעה אל יושבי הארץ. אלה רמזים, הרבה הרבה רמזים, ואז הוא אומר, אתה צריך להיות עיר מבצר, עמוד ברזל, אל תפחד, אתה תעמוד מול כל העם ותבשר להם גם את החורבן וגם את הנטיעה. וכך אנחנו עוברים בעצם לפרק ב', שהוא פרק מזעזע, הוא פרק שמתאר לנו לא רק את ההתחלה של זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה שזה, אלה הפסוקים המתוקים של ירמיהו, שאומר, אני יודע מאיפה באנו, אנחנו יודעים מאיפה יצאנו, היינו בכלולות, היינו במדבר ביחד, הייתה אהבה גדולה, לשם אני חותר. ירמיהו, תנסו לשים אותו, למקם אותו, בתוך ראשית הרפורמה של יאשיהו, כשיאשיהו מנסה לתקן את העשרות הרבות בשנים של עבודה זרה בארץ ישראל, ביהודה, בימי מנשה. כל הארץ מלאה בעבודת גילולים, כל הארץ מלאה בעבודת הבעל, בעבודת הפאור, ארץ ספוגה, ספוגה בדם, של עבודה זרה, ועכשיו זה קשה לנו לדמיין את זה, אבל זה בדיוק מה שאומר לנו עכשיו ירמיהו, שהוא כנראה משמש איזה מגביר קול לרפורמה של יאשיהו. הוא פונה לכולם, הוא פונה לבית ישראל, מה מצאו אבותיכם בי עוול כי רחקו מעליי? כל פרק ב' זה געגוע אדיר שאומר, מה קרה לכם? לאן הלכתם? אתם לא זוכרים את הגעגוע הראשון שהיה לנו באהבת כלולותייך, בלכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה? איך אתם יכולים לעזוב? ואז הוא פונה למנהיגות ואומר, הכהנים לא אמרו, היה אדוני, תופסי התורה לא ידעוני, הרועים פשעו בי, הנביאים ניבו בבעל, אחרי לא יועילו הלכו. אתם רואים פה את כל שרשרת הפיקוד, ירמיהו לא חוסך שום דבר, הוא מסתכל על כל אחד רובריקה שלו ואומר, כהנים, אתם הייתם אמורים להיות אלה שמסתובבים, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. מה קרה למערכת החינוך היהודית? הוא אומר, היא קרסה לגמרי, הכהנים לא אמרו, היה אדוני, תופסי התורה, אלה שאמורים להחזיק את התורה וללמד אותה, להנחיל אותה, הם בעצמם לא ידעוני, אין שום דבר שיודע את השם, הרועים זה המנהיגים, המלכים, הנהגת העם, פשעו בי, והנביאים חמור מכל, הנביאים שאמורים להיות השעון המעורר, אלה שכל הזמן דואגים שעם ישראל לא ילך לאיבוד, הנביאים ניבאו בבעל, אחרי לא יועילו הלכו. איזו תמונה, האמיר הוא אומר, גוי אלוהים, הם הלא אלוהים. אני מסתכל מסביב ואני רואה עמים שלמים נאמנים לדתם, נאמנים לאמונתם. אני פונה מערבה לאיי קיטים, אני פונה מזרחה לקדר, אני מתבונן מאוד ואני שואל, הייתה כזאת? האמיר גוי אלוהים והם הלא אלוהים. אין תופעה כזאת שעם עוזב את אלוהיו בשביל פוליטיקה, בשביל שלטון זר, ואנחנו בשביל לספוג את השור בתוכנו כדי לא למרוד, אנחנו מנשה, אנחנו המון, אנחנו למעלה מ-50 שנות שיעבוד של השור, שכחנו לגמרי, העבד ישראל עם יליד בית, מדוע היה לבז, הוא משתגע, הוא הולך מסביב מסביב ואומר, איך את נראית? אנוכי, הוא אומר פסוק כף א' בפרק ב', אנוכי נטעתיך סורק, כולו זר האמת, איך נהפך לסורי הגפן הוכריה. אם אתם זוכרים את משל הכרם של ישעיהו בן אמוץ, שהוא לוקח כרם היה לידידי והיטעהו, אתם זוכרים את המהלך שהוא לוקח סורק ונוטע את הסורק, ואז הוא פותח את העיניים ואומר, איך זה יכול להיות? ויקב לעשות ענבים ויעס באושים. בדיוק אותו דבר אנחנו שומעים עכשיו בקולו של ירמיהו, 100 שנה ומעלה אחרי ישעיהו בן אמוץ, אומר, מה קרה פה? איך זה יכול להיות? אנוכי נטעתיך סורק, אני לקחתי אותך עם ישראל מהמדבר, לקחתי אותך מובחרת, סורק, נתתי אותך על אדמתך כולו, זרע אמת, פתאום אני פותח את העיניים, אני מסתכל על הגפן שלי, ואני אומר, גפן אוכריה, אין שום קשר בין הקורם, הסורק, לבין הענבים. לא יעזור שום דבר, אומר ירמיהו, כי אם תחבסי בנתר, תרבי לך בורית, נחתם אבונך לפניי. איזו נבואה איומה. הוא מתאר עכשיו בחלק השני, בהמשך של הפרק, הוא חי בתוך עולם של ענתות, הוא גר באזור ספר המדבר, הוא רואה את בעלי החיים, ואז הוא פתאום רואה את התמונה של החיזור הכי הכי מיני, מאוד מאוד נועז, של הגמל ובת זוגתו, איך היא מפתה את הגבר שלה, לפיתוי מיני, בלי שום בושה. הוא אומר, תסתכלי עלייך, בחרה קלה, מסרכת דרכיה. צריך פה ממש להיכנס לתמונת הטבע והנוף של ספר המדבר, כדי להבין את הפסוקים האלה. פרא לימוד מדבר, באהבת נפשו, באהבת נפשה צריך לומר, שאפה רוח, טענתה מישיבנה, כל מבקשיה לא יעפו בחודשיים צענוע, זה כל כך גס וכל כך יפה. הוא בעצם מתאר פה את הפרא, הלימוד מדבר, שעומדת הנקבה, עומדת חשופה אל כל עבר, והיא מייללת יללה גדולה, זה נקרא ממש ככה שהיא זועקת, היא זועקת באהבת נפשה, כשהיא מתאווה אל הזיווג של הזכר, אז היא משמיעה קול של זעקה גדולה מנהמה, באהבת נפשה, שאפה רוח, עם כל הלב שלה היא שואפת את הרוח ומשמיעה קול, וכולם, כל הזכרים יודעים בדיוק איפה היא, כי היא מזמינה אותם, היא לא בורחת מהם, היא מזמינה את הזיווג. ואז הוא אומר, מבקשיה, כל הזכרים שרוצים לבוא עליה, על הנקבה, כל המבקשיה לא יעפו. הם לא צריכים לרדוף, הם לא צריכים לחפש, היא פשוט זמינה להם, היא פשוט נמצאת שם. ואומר הנביא, אומר ירמיהו כאן בפרק ב', את, ביתי, את הסורק שלי, את הבחירה שלי, את חסד נעורייך, את הפכת להיות זונה, מסרכת דרכיה, כל מבקשה ישיגוה, שום דבר, אין אף אחד שצריך להתאמץ בשביל למצוא, כל עבודה זרה, הכל נמצא תחת כל עץ רענן, אומרים לעץ אבי אתה, לאבן את ילידיתיני, איזה מין דבר, איך הפכתם להיות כל כך כל כך נמוכים, בזנות כל כך איומה, את אפילו לא מחביאה את זה, הכל נמצא על פני השטח, כן, גם בכנפייך נמצא אדם אביונים, נקיים, לא במחתרת מצאתים, הוא אומר, אני לא הייתי צריך לחפש בחדרי חדרים את כל הדם ששפכת, את כל העבודה הזרה שעשית, על כל אלה, על כל אלה, על כל גבעה, על כל הר, בתוך כל מקום אני מוצא אותך, לא צריך לחפש, הכל גלוי לעין, ואת אומרי, ניקיתי, שעבפי ממנו שטויות, לא נכון, את כולך כולך ממש מכף רגל לדרוש, אין בך מאום, וככה הפרק שלנו מסתיים באמצע הפרק, בעצם החלוקה פה לפרקים אין לו שום משמעות, אנחנו נגיע לפרק ג', ימשיך פס הקול של ירמיהו, אבל אז אנחנו נעבור לאיזושהי הקשבה דרוכה יותר, להבדל שיש בין ממלכת הצפון, שכבר לפני 100 שנה חרבה, לבין ממלכת ירושלים, שעכשיו היא עומדת מול עיניו הפקוחות של הנביא, שכל כך משתדל לעורר אותה לגעגוע, להשיב אותה לחסד נעוריה, לאהבת כלולותיה. עד כאן לפרק הזה.